בכמה וכמה נקודות C, רוויות מתח. אחת מן הנקודות זוהי הפגישה בין יעקב לבין יוסף. אנחנו יודעים ידיעות רקע על היחס בין השניים. אנחנו כמובן מלווים את כל המתיחות שמלווה את כל אחד מן הצדדים, ומבחינת הפגישה ביניהם המגע הזה, הפגישה הזאת אמורה להיות משהו שאנחנו מצפים איך ינסחו את העובדה המיוחדת הזאת. אז הם נפגשים. אז הבכייה היא נראית לנו דבר טבעי. אלא כשאנחנו מדקדקים בכתוב, אז יש דבר מאלף מאוד. כששניים נפגשים וההתרגשות היא משותפת, אז התגובה של כל אחד היא כמובן בהתאם למצבו הנפשי, למכלל של עולמו הפנימי. נקר לדוגמה פגישת יעקב ועשיו. שם כתוב, גם שם אנחנו מתוחים לדעת איך זה יקרה, ויעקב מתוח יחד איתנו. אבל שם כתוב ויפקו. בפסוק שלפנינו לא כתוב כך. ויאסור יוסף מרכבתו, והיה לקראת ישראל אביו גושנה, ויירא אליו, ויפול על צוואריו, ויפק על צוואריו עוד. אז התורה מנסחת כאן את הדברים בצורה שאיננה חותכת. לא כתוב מי נפל על צוואריו, לא כתוב מי בכה, אבל דבר אחד כתוב, כתוב בכייה בלשון יחיד. אחד לא בכה. אז כבר דנו המפרשים, החל מהראשונים, להסביר את הבעיות כביכול רק הלשוניות שישנם פה, אבל ברור שמתחת לבעיות הללו מסתתרת השאלה הבסיסית, מהי התגובה ומהו היחס של כל אחד מן המשתתפים לאירוע הזה של הפגישה. גם המילה עוד היא פה לא שגרתית, בייחוד שהיא מופיעה בסוף הפסוק. על זה פירש רש"י, ויפול על צוואריו ויפק על צוואריו עוד, עוד לשון הרבות בכייה, וכן כי לא על איש ישים עוד, לשון ריבוי הוא, אינו שם עליו עילות נוספות על חטאיו. אז לא נעסוק עכשיו מה בדיוק הדוגמה שהוא הביא מיוב ואיך הוא פירש את זה אגב אוכל. על כל פנים המושג עוד, זה וכולי, זה נמשך. אף כאן הרבה והוסיף בבכי יותר על הרגיל. אז רש"י תפס פשוט שהכוונה היא ליוסף, כי הוא הנושא של הפסוק. ויאסור יוסף מרכבתו, וכל ובי החיבור שבאים, הם מתייחסים ליוסף. אז רש"י הרגיש, ומה עושה יעקב? מי מתגעגע יותר ממי? אז זה כבר הרמב"ן. עשה כל מיני חשבונות. אז רש"י אמר, אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא נשקו. יעקב נשאר כאילו עומד. ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמה. אז קודם כל, הקטע הראשון בדברי רש"י, אבל יעקב, זה פשוט פענוח או תרגום של מה שכתוב במקרא, לפי השיטה שרש"י נקט בה. לכאורה רש"י היה יכול היה להסתפק בקביעת העובדה. רש"י הפרשן מפרש שמי הוא הנושא בפסוק, זה יוסף. יעקב לא מגיב, לא נפל על צוואר יוסף ולא נשקו, למרות שלא כתוב פה בכלל שיוסף נשק לו. על כל פנים לא עשה שום דבר, נקודה, ככה היה יכול להיות. רש"י הרגיש שבזה הוא רק מעורר תמיהה נוספת. מה הייתה תגובתו של יעקב? רש"י קובע קודם כל שלא הייתה תגובה. לא תגובה שכתובה במקרא או רמוזה בו. ואמרו רבותינו, ולרבותינו נכנסו פה לתמונה, והשלימו את החסר, ואמרו, אחרי שהמקרא מניח את החלל, ומניח שפה לא נעשה משהו, מה הוא היה עושה? ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמה. איזה מין דבר. זה בדיוק מה שקרה עכשיו ליעקב אבינו. אנחנו מיד נראה שיש בין המפרשים שלכאורה פשוט, היה סוף זמן קרישמה. נניח על פי הגאון, נו, כי אם היה על פי המגן אברהם, אז הוא יכול להגיד בשעת התחל, כמו שאומר לך על הגאון. אבל היה כבר אחרי הגאון, עם כל הפטנטים, נו. זה בדיוק מה שקרה. נתאר לעצמנו אפילו את הצד הטכני. רואים, מתקרבת מרכבה, ומרכבתו של יוסף, ומסתום לפניה ולאחריה. כל הקרישמה זה רגע כמימרה, וחוץ מזה, זמן קריאת שמה במשנה מופיע בטווח מסוים. ונניח שזה היה בסוף, אז יעקב יבינו ידע שיש לו עוד שעה, שעתיים. מסתום הוא היה מן הזריזים, מסתום היה ותיקים, בלי בעיות. אז הוא קרא לקרישמה בזמן. זה מה שנכנסת עכשיו, זה מה שחסר. אז קודם כל יש פה כמה בעיות מעניינות מבחינת המקור של רש"י. ואמרו רבותינו, מי הם הרבותינו האלה ואיפה זה כתוב? אנחנו כבר ראינו פעמים רבות שהאומנות הגדולה של רש"י זה הסלקציה. דהיינו לנסות למצוא מתוך המבחר שעומד לו במקורות חז"ל את אותו קטע, את אותו דבר, שיענה למירב המטרות של רש"י. איפה? איזה אלטרנטיבות האלה לרש"י והאומר בחר? אז יש במסכת דרך ארץ זולתה, ברייתא חיצונית, גם היחס שלה לספרות חז"ל הקדומה לא כל כך ברור. אבל יעקב שהיה קורא את שמה, אז שם בברייתא כתוב כך, עבר רצונך מפני רצון חברך, שכן עשתה רחל ללאה, ודוד לשאול, עבר רצונך רצון חברך מפני רצון שמאי. טוב, דוגמה טוב. שכן מצינו ביעקב שלא נעשק את יוסף. למה? מפני שהיה קורא קריאת שמה. זה מסכת דרך ארץ כפי שהיא כתובה לפנינו. אז באמת אפשר לראות בהערות למטה שבמהדורות המדויקות של מסכת סופרים כתוב שכן מצינו ליעקב שלא נעסק ליוסף ותו לא. אין מקור יותר קדום לזה. והם מנסים לשער, ואפשר שעניין קריאת שמה נוסף במדבוגת איגר, דבר אחר, על פי חרץ, על פי רש"י. לעומת זאת, מצאנו, אבל גם כן רק במקורות מאוד מאוחרים, יחסית מבחינה מדרשית. יש אצל אחד מהראשונים, יחוסי תנאים והמוראים, וברייתא היא במסכת דרך ארץ, שכן מצאנו ביעקב אבינו שלא נשק ליוסף. פירוש בשעה שבאיסור את קרבו ועלה לי בו ותראה לב, ובאותה שעה היה יעקב אבינו קורא קריאת שמה ולא רצה להפסיק. סתם איזה יהודי מדקדק בהלכה, אז יש לנו גם על זה קושיות. אני לא מבין. לא היה לו זמן לקרוא, סוף זמן קריאת שמה הוא לא זמן כל כך מכוון. יכול היה לעשות זה לפני זה. ועובדה היא שהרד"ק הביא ויש דרש. אנחנו מכירים שכשהרד"ק מכיר איזה מדרש מאוחר יחסית שלא נזכר במקורות חז"ל הקלאסיים, אז הוא כותב ויש דרש, ולא כל כך חשוב ברגע זה מהו המקור של הדרש הזה. אבל בתשובת הגאונים שאלו מן קמאי רב יהודה גאון ריש מטיבתא, מהו שלא נשק לו ליוסף? נו, אז כבר תלמידי הישיבה של הגאונים שאלו את השאלה הזאת, ואמר, והתשובה של הגאון הייתה דאבי קרי יעקב אבינו קריאת שמה ולא פסיק לי. מן השאלה נראה שכוונתם על דברי המסכת דרך ארץ, ואם כן לא הייתה לפני מגרסה הנעל. כי אם הייתה הגרסה הם לא היו שואלים אותו. ואין הכרח שהייתה לפני הגאון. ולפי זה מנסים לשאר מקור הדבר ובקבלת הגאונים. ויתכן שתשובה הזו עצמה היא מקורו של רש"י. זאת אומרת, אם הם צודקים בהשערה הזאת, אז יש פה איזו זהירות רבה מאוד, כשרשי אומר, ואמרו רבותינו, בייחוד שרשי אומר את זה בלי כתובת מדויקת, לא כמו שהוא אומר, ודרשו במדרש רבה או בגמרא, ואמרו רבותינו, אפשר שרשי נקט פה לשון ניטרלית כזאת, או מפני שהוא הסתמך רק על מסורת הגאונים, והוא קרא לגאונים פה רבותינו, או מפני שהייתה לרשי מסורת, שהגאונים הללו מסתמכים על מקור קדום להם יותר, ומפני המורכבות של הדבר הזה, פתר רשי את העניין בלשון מין פרווה כזאת, שאמרו רבותינו, בלי שהוא מציין בדיוק מהי הכתובת מי הם רבותינו האלה. על כל פנים, מבחינתנו, זה אולי מסקרן מאוד לראות את החומר שעמד לנגד רשי, ואיך הוא בענינות טעם ידע לייחס משקל למסורת חכמים קדומה, למסורת חכמים מאוחרת יותר וכו'. על כל פנים, זה עבר את המבחן של רשי, ורשי באמת פירש פה שהוא היה קורא את קריאת שמע. מה טיבה של קריאת שמע, וכולם מרגישים שקריאת שמע הזאת איננה יכולה להישאר רק במסגרת ההלכתית גריידה. שהרי על זה עצמו יש לנו פירחה, שהזמן הוא הרבה יותר רחב, והוא יכול היה לעשות בו כמה דברים. אז חוץ מהקטעים שיש לפנינו, גם הנציב בעמק דבר, הוא גם כן נזר וכתב, ורשי כתב בשם מדרש חזל, והוא ידע שהוא לא מוצא את המדרש הזה. שיעקב קרק אז קריאת שמה, גם זה צריך ביור, וכי לא יכול היה לך בין השעה של קריאת שמה, שלא בעת ראות פני יוסף. זה בדיוק מה שברגע זה הוא צריך לעשות וכולי. אז יש בנציב דברים אופייניים לו וכולי. הייתה פה איזו בעיה עדינה. יוסף ראה חלום, ובחלום השמש והירח משתחווים לו, ואביו גוער בו, אבוא נבוא אני ואימך. ואף על פי כן אביו שאמר את הדבר. ואם נקבל את השיטה של הרמב"ן, שיוסף יתייחס לעניין כנבואה שצריך לדאוג לקיומה, אז עד לא מצאנו שיעקב משתחווה ליוסף. מילא, אחים הוא כבר הסתדר, אבל מה קורה פה? והיה סבור יוסף שיעקב יכירנו וישתחווה לו מפני כבוד המלוכה. או אפילו הוא רואה לפניו מרכבה, אולי פרו עצמו פה, ויהיה סבור שהוא פרו וישתחווה לו. ויהיה זה באופן המקיים את החלום. וכאן אנחנו כמובן נכנסים לשאלה אחרת. האם הכוונה שישתחווה לו ואותו דבר האחים? הרי אתה יכול לשאול, איזה קיום החלום יש כשהאחים משתחווים ליוסף? הרי הם לא יודעים שהוא יוסף והם חושבים שהוא נסיך מצרי. אז אם תאמר שזה ניחא לו, שהחלום מתקיים גם לא מודע, מילא. אבל אם תאמר שכן, אז נמצא שבאמת הגמרא במגילת את זין, כשהיא מביאה על קיום החלום, היא מדברת על הפסוק בסוף פרשת וירחי, שאחרי מות יעקב באים האחים משתחווים לו ארצה. כאן כבר מתקיים החלום, כי פשוטו מפני שהם יודעים שיוסף, אבל אז לא מתקיים עם יעקב. על כל פנים, הנציב ממשיך, באמת לא הכירו יעקב בתחילה וכסבו שהוא פרעה והשתחווה לו. ואחר כך הראה עצמו יוסף לאביו, והיה לאביו תערומת בליבו. הנציב מהלך פה בצורה מורכבת, ובסוף אומר, על כן, מה עשה להשיח דעתו כרגע? קרא קריאת שמע בדבקות ואהבת השם, שיש בזה כוח להשיח דעת מכל דברי העולם הזה. יעקב רצה להתחמק מכל ה... פרובלמטיקה שבדבר הזה, ואפילו בהרחב דבר הוא מביא את דברי הדרך ארץ זאת האלה, ודבר הזה מבואר יפה. על כל פנים, גם הוא ירגיש בקושי למה טיבה של קריאת שמה זאת. כיועץ זה בזה, יש גם, לא רק בשפת אמת שעוד מיד ניגש אליו, אלא יש גם בליקוטי שפת אמת. ולכאורה קשה, ונראה להוסיף, אולי נראה קודם את המערל עצמו, נלך כסדר. המהר"ל בגור אריה בפירושו לדברי רש"י, אמנם יש לדעת עניין קריאת שמה שהיה קורה, ובזה יתורץ מה שלא היה קורה יוסף קריאת שמה. המהר"ל שואל גם שאלה יותר עניינית, מה נפשע? אם הגיע זמן קריאת שמה, וקריאת שמה הוא זמן מאוד מצומצם, כי אם לא זמן מצומצם, אז יוסף לפני שיצא לדרך היה צריך לקרוא קריאת שמה, ויעקב היה צריך להיות קריאת שמה, ובזמן שהם נפגשו, הכל יהיה בסדר ונגמר הסיפור. על כורחנו, שיש פה איזה כורח שקריאת שמה הזאת תהיה דווקא אז. ואז נשאלת השאלה, אם יעקב חייב לקרוא קריאת שמה, אז גם יוסף היה חייב לקרוא קריאת שמה. לפי שכאשר בא יעקב וראה את יוסף בנו מלך, בא בליבו אהבתו ויראתו של הקדוש ברוך הוא, איך מידותיו הן טובות ושלמות, ומשלם שכר טוב לרעיו. גאות הרגשות של יעקב הגיעה לשיא. בבת אחת התברר לו שכל מה שאירה באותם עשרות שנים שהוא היה אבל על יוסף ועומד לרדת שאולה וחושב, כולל צרת שמעון, כולל צרת בנימין, כולל כל החששות הנוראים, ואנחנו יודעים מדבריו של יהודה, פן אראה ברע אשר תמצא את אבי ויוריד עבדיך את צבת אבינו בשאולה, ובבת אחת מתברר שכל הדברים הללו היו לטובה, בלשון חז"ל, אני עוסק בלעשות את בנו מלך במצרים, אז הייתה לו גאות רגשות אדירה, איך מידותיו טובות ושלמות ומשלם שכר טוב לרעב. וזהו מידת החסידים, אשר יקרה להם טוב, מתדבקים אל הקדוש ברוך הוא על הטובות והאמת שעשה עמהם. ואז אומר יעקב, האם אני אסיט את הרגשות שלי לרגשות הבאים הטבעיים כדי להשתעשע או כדי להתענג ברעיון שאני באמת נפגש עם יוסף וכל הצער שלי מגליד? עוד יותר עמוק. יעקב נמצא במצב נפשי עמוק מאוד, ואת כל סערת הרגשות הללו הוא מבקש לנתב למעלה מן הנטיות האנושיות. הוא מבקש לתת להם ביטוי עליון יותר. אולי גם לזה מתכוון המהר"ל. כשאדם נמצא במצב רוח מרומם, כשהוא נמצא באיזו התעוררות עליונה, זאת אומרת שהדבר הזה עומד בשיא השאיפות שלו. הוא עומד בשיא ההתעוררות. ואז מה? ואז את כל ההתעוררות הזאת אתה מכוון לכתובת אנושית, כולל גם בנך האהוב? ואיפה בכל נפשך? איך אפשר לקיים מסירות נפש ולהישאר בחיים? הנה, אומר יעקב, יש מצווה של אהבת השם. בוודאי שגאות האהבה לבן היא תהיה מיוחדת במינה בסיטואציה הזאת. ואז היא משמשת, ולו לזמן קצר, כתחליף לאהבת השם. אז יעקב לא מרשה לעצמו להשתעשע באותה אהבה, להשתעשע באותה התעוררות, והוא את האהבה הזאת מנתב למדרגה עליונה. והוא אומר, עכשיו, כשיש בלבי, אני לוקח את כל האהבה הזאת, ואת כל הנטייה הזאת אל הבן, ואני שם אותה על מזבח אהבת השם. זו קריאת שמה, שבו נזכר ייחוד מלכות שמיים ואהבתו. וראוי היה לקרוא קריאת שמה כאשר בא אליו יוסף אחר הצער הגדול אשר לו בעבורו, ואתה ראה אותו מלך, היה אוהב את השם יתברך אשר עושה לו זה וקיבל מלכותו ואהבתו ואירתו. זאת אומרת, אפשר בכמה ניואנסים לכאן ולכאן לנסות להבין את דברי המהר"ל. אבל דבר אחד ברור, זה לא מקרי, וזה לא טכני, וגם לא סיטואציה הלכתית, מפני שאפשר היה להתגבר עליה בכל צורה שהיא. יש פה העמקה עצומה בדרכי עבודת השם של דמות כמו יעקב. גאות רגשות כזאת, התעוררות כזאת, ואיך הוא לוקח את כל... זה עקידה, זה עקידה במהדורה נוספת. הרי גם בעקידה כתוב שם בהקדמה, את בנך, את יחידך אשר אהבת. תנאי בעקידה היה שתהיה אהבה. כי אם אברהם היה מנתק את עצמו ולאט לאט משתחרר, נניח בכל מיני דרכים פסיכולוגיות, מהזיקה לבנו, זה היה פגם בקורבן, זה היה פיגול. כי הרי היה תנאי בקורבן ששיא האהבה תהיה, ואתה תיקח אותו בשיא האהבה שלכם, ואז תקריב את זה על המזבח. וזה מה שעשה יעקב לפנינו. יעקב יכול היה לקרוא קריאת שמע לפני זה. אפשר היה לקרוא קריאת שמע אחרי זה. יעקב קרא קריאת שמע באותו רגע שבו נפגש עם יוסף. זה בערך ההבנה הפשוטה בדברי המהר"ל, כמו שקוראים אותה וכמו שניסו לתת לה הסבר. אפשר כמובן בעזרת ההערות לראות פה השלמות של דיוקים בדברי המהר"ל גם ממקורות נוספים. מה שקורה לפנינו זה דבר מעניין. אנחנו משתדלים בדרך כלל לראות איך השפת אמת פירש את דברי רש"י, העמיק בדברי רש"י וכו'. מה שיש לפנינו זה דבר מיוחד, שהשפת אמת באופן ברור דן בפרשנות על דברי רש"י. זאת אומרת, הוא לקח מראש שיש רש"י הפרשן הקדום, ויש המהר"ל שפירש את דברי רש"י, ועכשיו ניסה השפת אמת לפרש את דברי פרשנו של רש"י. אדוני אבי זקני הגיד דברי מהר"ל, יעקב לא נשקו שקרא קריאת שמע, שנדבק בעברת השם מתברך, עיין שם, הם הדברים של המהר"ל. ויוסף המאי לא קרא קריאת שמע, בערך גם ההערה של המהר"ל. אז כמובן שהמהר"ל יכול לטעון, ובאמת יש כאלה שטענו את הדבר הזה, וזה בערך מופיע גם בליקוטי שפת אמת, יוסף היה עסוק בכיבודיו, אין כיבוד בן, יש כיבודיו, וזה מצווה עוברת וכולי, והוא לא יכול היה, נניח, מי שמשמש את החולה, חולה שטעון טיפול, הלכה מפורשת היא שאתה פטור מן התפילה ומקריאת שמע, מכיוון שהרי חולה לפניך עוסק במצווה, פטור מן המצווה. אז יוסף היה עסוק בכיבודיו, אז הוא היה פטור מזה, אם אתה מבקש להישאר רק בבסיס ההלכתי. אבל יעקב לא היה לו את הדבר הזה. השפת אמת לא הסתפק בתשובה הטכנית הזאת. ונראה שזה בחינת יוסף שהיה בבית אדוניו המצרי, שבחינתו הוא להידבק בשם אף שעושה ענייני העולם הזה לא יתפרד כלל. גם יוסף קרא קריאת שמע, אלא יוסף סיגל לעצמו פטנטים כאלה. מה עשה יוסף כשהוא היה מנהל המשק בבית אדוניו המצרי? איפה קטונת הפסים של אביו? איפה עגלה העופה שהוא למד עם אביו? איפה יוסף עם כל היוספיות כמי שגדל בבית יעקב? והתשובה היא בן זיקונים. יוסף קיבל מאביו בבית לבן, מאביו עם הפצלות, מאביו הרואה בבור החלן חורב כרח בלילה, ואותם חז"ל אמרו, מה עשה יעקב אז? יעקב אמר שירי המעלות. באותם לילות חרן
קרים, שאמר את הצון, לולי השם שהיה לנו יומר לישראל, דרשו חזל יומר לישראל סבא. יעקב גילה פטנט מופלא, שאפשר לעסוק בענייני העולם הזה, ולחיות בעולם הבא. ואת המתודה הזאת, הוא הוריש ליוסף. ויוסף יישם אותה, דמות יוקנו של אבי נראתה לו בחלון, ומכוח הדיוקן הזה, הוא ניסה לחיות, הוא קרא קריאת שמה, הוא אמר אחד, גם בזמן שהוא עשה את החשבונות של האוצר המצרי. זה מה שכתוב פה. ונראה שזו בחינת יוסף שהיה בבית אדוניו המצרי, שבחינתו הוא להידבק בשם אף שעושה ענייני עולם הזה, לא יתפרט כלל, לא יתפרט כלל מהנוסחה הרוחנית. אז על פני השטח, אם בוודאי יעמדו שם צלמי טלוויזיה מכל העולם לראות את הפגישה של יעקב עם יוסף, אז על פני השטח הם יכולים לראות, כתבנו מוסר שהזקן מלמל באותה שעה וייחד את השם. ומה עשה יוסף? יוסף בכה, יוסף נפל על צוואריו, אבל בפנים, וזה כל המהות של יוסף, תחת לקטון את הפסים, מסתתר היורש של יעקב. והוא קורא קריאת שמה בלי שהוא נתלש מן המציאות. אף שעושה ענייני העולם הזה לא יתפרט כלל. וכמובן שבאפיון כזה, מונח פה יסוד אמונתי עמוק מכל עמוק. איך אין בכלל ענייני חולין? איך יכול אדם להגיע למדרגה? ובכל מעשה שהוא עושה, הוא מייחד את השם. אבל יעקב, נו, אז אם כך נשאלת השאלה, אז למה יעקב לא במדרגה הזאת? יעקב הוא למעלה מן הטבע, ולכן נדבק בשם יתברך, ולא יכול לנשקו. יעקב הוא במדרגה עוד יותר גדולה, בלי יחס למה שנעשה כאן, ולכן הוא קריאת שמה ידבקות בשם. בשנים מאוחרות יותר הוא הוסיף פה, והמשכיל ירבין, מה שמופיע במסוגרן מרובעות. אני מודה שאני לא יודע למה הוא רומז. זאת אומרת, איזה הבנה עמוקה יותר, היא בוודאי רומזת או לענייני קבלה או להעמקה יותר, הוא תפס שבחילוק הזה בין יוסף לבין יעקב, יש חילוק, כמובן, לטובת יעקב ולטובת במרכאות, מעלת יעקב היא עוד יותר גדולה, אלא יוסף יש לו את הבחינה שלו. יעקב קרא קריאת שמה, דברי מהר"ל יהודיים. ומה שיוסף לא קרא קריאת שמה, אמרנו כבר, כי זו בחינת יוסף שיכול להצניע עצמו, שלא יהיה ניכר על פניו מהותו. אז זה הוא אמר כבר קודם. וזה כאן הוא מוסיף עוד נקודה. יוסף גם מופיע כעניו. יוסף מופיע גם כאדם צנוע, שבמופגן הוא איננו מגלה את עולמו הפנימי. יש אנשים שהם מטבעם צנועים. יוסף יכול היה לעשות פטנט כזה, לקרוא קריאת שמה, לייחד את השם, ואחרים לא ירגישו אינטנסיביות עמוקה כזאת של עולם פנימי, שהוא לא מגלה אותו אפילו החוצה. איך מגיעים למדרגה כזאת? וזה מרוויח האדם על ידי ניסיון מרחוק שמחזק עצמו. אדם שכדי להגיע למדרגה כזאת, היה יוסף צריך להיות יוסף בבור. אני יוסף, אני בכל מה שהתגלגל עליי. יוסף שאיננו מתכחש לזיקתו לארץ ישראל, כי גונוב גונבתי מארץ העברית. מי שנתון בנתונים מיוחדים כאלה, ומתחשל בניסיונות שעברו עליו. על ידי זה מרוויח שיכול להיות טוב יותר בדרך האסתר גם כן. יש נטייה באדם איכשהו להחצין, לספר לזולת, לשתף אחרים גם בעולמו שלו. וצריך להיות אדם בעל מדרגה שעידן את תכונותיו, כדי להיות מופנם כל כך שהוא מצדיע לעצמו כשאף אחד לא רואה. אדם רוצה שאחרים גם ידעו.
להיות במדרגה כזאת שהוא לבדו יודע את חלקו שלו, זה היה יוסף צר לעשות הרבה הרבה תרגילים. והתרגילים הללו עברו על יוסף בניסיונות הרבים שעברו עליו. על ידי זה מרוויח שיכול להיות טוב בדרך ההסתר. איך דוגמה של יצירת המשך בעקבות דברי המהר"ל, בעקבות דברי רש"י. כי למעשה, לשמיים לאהבת הבורא. הנה דוגמה של ניסוח במשקפיים של השפת אמת. יש פה איזה פעולה שבפסיכולוגיה קוראים לה עידון, סובלימציה. זאת אומרת, התכונות הללו של אהבת אב לבן, התכונות האנושיות, הן נראות די טבעיות. ואדם חווה אותה מפני שזה תכונתו. מתברר שלאדם המאמין גם תכונה כזאת, גם נטייה כזאת, לא תישאר במישור האנושי. הוא מעלה אותה, הוא מעדן אותה, הוא נותן לה ביטוי הרבה יותר עמוק. אדם שמח, אדם בהתרוממות הנפש, אז הוא סתם צוהל. אבל אדם שמרגיש שהקדוש ברוך הוא שותף לכל מעשה, הוא אומר, הנה, הייתה התעוררות, את ההתעוררות הזאת אני נותן לשמיים. אני מנווט אותה, אני נותן לה ביטוי נמרץ. נתרגם את זה לשפתנו. אתה במצב רוח טוב, אז אתה כמובן יכול להסתובב לך מקיר אל קיר וליהנות. אתה יכול לומר, יש מצב רוח טוב? נשב עכשיו ללמוד. מה פירוש נשב עכשיו ללמוד? זאת אומרת, אני מבקש לתת ביטוי. אני מבקש לתת משמעות רוחנית לאותה התעוררות שיש לי בעולם הפנימי. כשיעקב הגיע לאיזה הרגשה של חסד נפלאה שנשא איתו, כשפתאום נפתח לו כל החושך, כל הבלוק הזה שהיה מוטל עליו, לא יודע מה קרה עם יוסף, פתאום הוא רואה, אז מה הוא עושה? אז הוא נקרא קריאת שמע, מה פירוש? אותם רגשות של אהבה, ניתן אותם לשמיים. וזה כמובן בית אב, הגישה הזאת, להרבה דרכים בעבודת השם, בשמחה ובאהבה ובכל הדברים החיוביים, איך להשתמש בהם לטובה ולתת להם ביטוי עוד יותר נאצל. כי בעת בוא אל הצדיק, איזה אהבה ושמחה מכניסו לשמיים לאהבת הבורא. לכן קרא אז בכוונה קריאת שמע, ועל פי הפשוט טעם הדבר, כי הרי לנפשו שעל ידי זה אהבה, ישכח ממנו אהבת הבורא. לכן הוא מתדבק מקודם בו יתברך, ועל ידי זה נשכח ממנו אהבת גשמיות. אז הוא אומר, אפשר לפרש את זה סתם בפשטות. זה יכול להתפרש גם כנוסחה אמונתית בלבד, ויכולה גם להתפרש כנוסחה בסיטואציה המיוחדת הזאת. אדם שרגשות מציפים אותו, אדם שמרגיש טוב ככה עם כל ה... אולי הוא יישאר בזה. יש לו אהבה, יש לו שמחה, מי יאמר שזה ישאיר אותו במדרגה הרוחנית הגדולה. אז קודם כל הוא קורא קריאת שמע, ועל ידי זה נשכח מנו אהבה גשמית. ולכתחילה, על ידי קריאת שמע, נותן פרופורציה נכונה לכל התכונות שתבונה. זה יכול להיות. שיש בעקבות זה פה העמקה נוספת. מה טיבה של הפגישה הזאת בין יעקב לבין יוסף מבחינה לאומית? על אתר, כשאתה רואה רק את הקטע הזה, אתה רואה, בא השלום חזרה בבית יעקב. נחמד. אז הזקן הזה ייכנס עכשיו לבית טובי העיר, בחסות הממשל המצרי, פנסיה ממלכתית, אין לו, לא יחסר לו שום דבר, אני אכל, הכל יהיה נחמד מאוד, והכל יתנהל בצורה הטובה ביותר. ומה יהיה אחרי זה? הרי יש איזו תוכנית גדולה של לבנות עם בארץ כנען.
יש איזה מורשה של אברהם ויצחק, יש איזה תוכנית איך לבנות איזה קיבוץ לאומי שיש לו איזה אידאה רוחנית שאותה הוא יפרסם בעולם. וכל זה עכשיו יכול בפגישה אחת בין שתי המרכבות של יוסף ויעקב לרדת לתמיון. יורדים למצרים, דור ראשון, דור שני, אולי הכל יתמע. מכיוון שלי יעקב יש עכשיו איזשהו מצב שאני נאלץ לרדת, והילדים ורעב, אני אכלכל אותך וכולי וכולי וכולי. זה הרי לא יכול ללכת בבת אחת, עוקרים פה, עוקרים שם. אולי הירידה הזאת, מי יודע מה תביא בעקבותיה? האם קריאת שמה של יעקב לא מקבלת פה גוון של לאומי? זאת אומרת, בוא נתקע יתד, בוא נחזור ברגע הפגישה עם יוסף, עם נציג השלטון המצרי ברגע זה, נחזור על העקרונות כדי להשתית את כל הירידה שלנו על העקרונות הללו שיחזירו אותם לארץ כנען. כי הרי אחר באמת, אם אתה לא תזכיר את השם אחד, ואם אתה לא תזכיר, לא חשוב עכשיו אם זה היה בניסוח הזה, לא היה בסדר, הרי כולם מבינים, כשאנחנו אומרים קריאת שמע, אז מניח מי יכול להיות גיבה, על קריאת שמע הרי מנוסחת בפעם הראשונה, בעזרת השם בשבוע הבא נראה את הניסוח הקדום שלה, אבל בפעם הראשונה היא מנוסחת בספר דברים, מה קרה? התשובה היא, אנחנו לא מדברים על קריאת שמע המילולית, אנחנו מדברים על הערכים שקריאת שמע מקפלת בתוכה, והיא מקפלת את ייחוד השם ואת אהבתו ויראתו והדאגה לבנים ודיברת בם, כל מה שמקופל בסיפור הזה. אז יעקב חושש. קריאת שמע של יעקב היא מסירות נפש לאומית שלו. לפי האוקימתא הראשונה, זה מסירות נפש אישית. יעקב מתגעגע לבן, הוא רואה את זה, וכיוון שהוא במצב רוחני כל כך גדול, הוא לוקח ומנרטב את זה כלפי שמיה. אם אנחנו מדגישים את הצד השני, אומר יעקב, מה לא? הבעיה שלי פה? כן נראה את יוסף, לא נראה את יוסף. הרי יכול להיות שכל המפעל הגדול, המפעל הגדול ביותר בתולדה, ביקום, יכול להיעלם. ויחזור העולם לטרח, ולמה שקרה לפני זה. יעקב קורא קריאת שמע כדי קודם כל לשתול בליבו ומסתום כדי שכל הסובבים אותו יראו. מה קריטי יש במצב הזה של הירידה למצרים, וכמה יתידות אתה וכמה בלמים אתה צריך לחזק פה כדי שהירידה הזאת לא תטשטש את אותם העקרונות המקופלות בקריאת שמע. וזה עניין מה שכתוב בכל לבבך, בשני יצריך. אז סתם הוא שואל מן הצד, הייתכן לאור השם ביצר הרע? שבשה. במקום בכל לבך, כתבה התורה בשני ביתים, דהיינו יש פה איזה כפל לבבות. אז רש"י בשם חז"ל, בשני יצריך. איך עובדים את השם ביצר הרע? איך אפשר לאהוב אותו? אז הוא פירש, אם כי יש פירוש נוסף, רק שעל ידי יצר הרע מתקשר האדם באהבת הבורא, בעבור יראת היצר הרע. הוא באמת מפחד מהיצר הרע. היצר הרע הזה כאמור יכול להיות אישי ויכול להיות לאומי. יצר הרע של התבוללות. לא מתוך כוונה, אלא מתוך השתלבות במרחב, מתוך כל מה שיקרה שם במצרים. אז אתה מפחד מהפיתוי של היצר הרע? אז איך אפשר לעבוד את השם ביצר הרע? לא ביצר הרע ממש, אלא מחמת היצר הרע. זאת אומרת, היצר הרע הוא הגורם המדרבן לקרוא קריאת שמה של אהבה. הוא הגורם המדרבן שבגללו אתה נמלט אל הערכים החיוביים. זה אפשרות אחת. אם אמנם כי הפירוש עמוק מזה, והוא לא דן עכשיו בדבר הזה. יש פירוש עמוק, גדולה עבירה לשמה וכו', אבל בזה אנחנו לא עוסקים. אבל על ידי זה הדרך, יוכל אחר כך להפוך גם את כל היצר הרע לעבודת הבורא, כי על ידי זה הדרך נמצא נולד טוב מהיצר. הקדוש ברוך הוא ברא את היצר. נו, אז בעצם הבריאה הוא חיובי. איך אתה יכול להשתמש בו בחיוב? הנה המקרה שלפנינו. היצר הרע הזה מפתה אותך להתבולל. היצר הרע הזה אומר לך, נו, נרד למצרים וגמרנו. ואז אתה מתעורר ואתה מתחזק יותר. אם לא היה פחד של היצר הרע, לא היה מי שיקרא קריאת שמע. אנחנו מרוויחים בזה. למה? בכל לבבך ושני יצריך זה כתוב בקריאת שמע. כי הערכים הנאצלים, המקופלים בקריאת שמע, באים לידי מימוש ולידי הבלטה יותר, מכיוון שיש אפשרות מהפיתוי של היצר הרע להתעלם מהם. ועל ידי זה מתהפך לטוב. וכיין זה אמרו, חז"ל כתיב לשם הארץ, וכתיב הארץ נתן לבני אדם. כאן קודם ברכה. וכי אחר הברכה היינו לשם חס ושלום, הגמרא בברכות. אמנם אחר הברכה ניתן לבני אדם שיוכל להיות לשם, אף כי הוא לבני אדם. שעל ידי הברכה מתקשר המעשה בקדושה. וזהו הברכה שאחר האכילה שהוא העיקר, שמפורש בתורה, ברכת המזון, דאורייתא. כמו שאמרו חז"ל, כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב לו כל שכן, דיינו, אנחנו למדים מקל וחומר כזה. והיינו כנ"ל, שמקודם שבא להנות, נזכר בשם יתברך, כדי שלא להיפרד ממנו על ידי הנהג גשמי. ויש פה הרגשה כל כך מעודנת, מה טיבה של הברכה לפני האוכל? אתה רעב. סטופ, אומרים לך, רק רגע. באמת, נתבונן במשקפיים של יהודי חילוני. לא יכול להבין את זה. אתה רעב, האינסטינקטים מתחילים לעבוד, אז אתה ממלא את בית הקיבול שלך ואתה אוכל. בא יהודי, אומרים לו לאכול, רק רגע, מה קרה? קודם כל, הוא מברר את הכשרות של המאכלים, ונעזוב כבר תרומות ומעשרות. נניח כבר זה בסדר האוכל, מכל הצדדים. נניח כבר שעברו 6 שעות, והוא רוצה לאכול את הפיצ'ה, את הכל, הכל בסדר. טוב, אז חכה לך כן, תילת ידיים. תילת ידיים, ואם אין לך מים, אתה סלל לחם, מיל בשני מילה אחוריך, סיפור שלם, בסדר. תילת ידיים, תהיה כהלכה, ותברך. ואחרי תברך חמויצי. מילא אחרי שאני אוכל, בסדר, אז אני כבר שבע, יש לי הרגשה של קרס מלאה, מה זה לפני זה? אז אומר, הם הדברים. מכיוון שיש לך נטייה כזאת לאוכל, אז לגשת אל האוכל פירושו של דבר שאתה משובד לגשמיות. הברכה נותנת מימד רוחני גם לאינסטינקט בהמי כמו מילוי הרעב. זה הקל וחומר הזה. והיינו, שמקודם שבא להנות, נזכר בשם יתברך כדי שלא להתפרד ממנו. על הדרך, זה כמובן בצורה מיניאטורית, מה שהרגיש יעקב בפגישה עם יוסף, שכל הגורל הלאומי של כלל ישראל עומד על המוזניים, וצריכים לקרוא קריאת שמע כדי לשתול ולתקוע מושגים רוחניים לפני שיורדים לטומאת מצרים, זה נעשה בצורה מוקטנת כל פעם שמישהו מבקש לקחת משהו לפה. הרי עצם הלקיחה הזאת לפה זה התחשבות במין אינסטינקטים שאתה מוכרח לספק אותם. אז אתה משובד להם. אז אתה יכול להיגרר להם. הוא אומר לך, הנה התועלת של היצר הרע. הוא אומר, הרצח לאכול, אתה יודע מרגיש רעב, אבל ברגע שאתה מרגיש רעב, אתה אומר רק רגע. אז אני את הרעב הזה אלך, ואני אתן לו עידון על הסובלימציה הזאת, העלאה של הדבר הזה, ואז האכילה שלך היא מדרגה אחרת לגמרי. מי שיקרא טוב, אולי בעזרת השם עוד נעסוק בזה מחר. מה עושה יעקב אבינו לפני שהוא זוכה לאותו מפגש? הוא זובח זבחים. בפעם הראשונה בתנ"ך נזכר זבחים בפרשה שלנו. יש עולות, יש כל... זבח. זבח זה אוכל. זבח זה אכילה שגם הבעלים אוכלים. זה דבר מיוחד במינו. גויים יכולים להביא עולות. גויים לא יכולים להביא שלמים. מין דבר מיוחד כזה, שאוכלים, אוכלים על הזבח, ונעשה שותף עם הקדוש ברוך הוא, בזבח חלק לשמיים וחלק לך, זה פטנט יהודי מיוחד במינו. זו הייתה הקדמה. הקדמה לקרישמה הזאת. הקדמה לירידה הזאת. אפשר לרדת, ואפשר מהירידה הזאת הלכה גם על לא. מקודם בא להיענות, ולא להיפרד על הבניין הגשמית. ועל ידי זה הזכירה מקודם, נשכח ונתמעט ממנו הגשמיות, עד שמתרפך הכל לשם. והכל לשם, זוהי הדרגה הגדולה שיעקב בא אליה, כשהוא קרא קריאה שמה בפגישה עם יוסף. בעקבות הדברים של עשיו השפת אמת, כתב הבית ישראל. יעקב קרא את שמה, יוסף לא קרא קריאה שמה. בעניין קריאה שמה מסירות נפש כידוע. ויוסף הצדיק מסר נפשו לשם מתברר וכדי שם שמיים. ולא היה צריך אז לקרוא קריאה שמה. פרש פירוש אחר, למה יוסף לא היה צריך? כי יוסף כל המציאות שלו בארץ מצרים הייתה מסירות נפש. ויעקב, למה? ויעקב ודאי גם כן, אומר יעקב דבר אחר. יעקב אבינו הוא צריך לקשר את כל השבטים. הוא אשר אמרנו, יש פה מפגש בין תרבויות, מצרים ותרבות אברהם אבינו. ויעקב חושש, ולכן קרא קריאת שמע להניח הכוח לבניו שיוכלו לעמוד במצרים שלא יתקלקלו. ויוסף עבד עבודתו בשלמות כל עת היותו במצרים, על ידי דקיים אורייתא בסתרא. ומי שתורתו אומנתו לא מפסיק לקרישמה. זה כמובן חריפות נחמדה מאוד עם הגמרא בשבת. מי שתורתו אומנתו, מה זאת אומרת? מי שהמקצוע שלו, יוסף המקצוע שלו במצרים היה להכריז, תמני אלוקים אדון לכל מצרים. אני עשיתי את אלוקים אדון בכל מצרים. פירוש חסידי למשפט הזה. אז המקצוע שלו זה אמונה. על מה הוא צריך לקרוא קריאת שמע? ומי שתורתו ואמונתו לא מפסיק לקריאת שמע. ויעקב הכין הדרך על כללות בני ישראל, ויעקב למה לא? גם יעקב תורתו ואמונתו. אבל תורתו ואמונתו זה דבר אינדיבידואלי. ויעקב קרא קריאת שמע, שמע ישראל, באות חדש. יעקב, כשהוא נפגש עם יוסף, הוא צועק באוזני כולם, שמע ישראל, אתם כולם בני ישראל, תשמעו מה שאני מדבר עליכם. שלא תתפתו לכבוד המצרי, שלא תתפתו, יש לכם דוד, כל האחיינים, הדוד שלנו, אלה, איזה פינגר הגדולה. שמע ישראל, תשמעו כולם ישראל, אל תתפתו ואהבת. וכל תבודת ושאני אגיד שיעקב היה מוכן לקריאת שמע. הסבר נוסף. הרי יש מצווה, יש הלכה, איך צריכים להתכונן בקריאת שמע, לרכז את המחשבה וכו'. אז יעקב קרא קריאת שמע, כיוון שהוא התכונן לזה, ויוסף לא היה מוכן אז. רעיון חסידי על מעלת ההכנה. למה יוסף לא היה מוכן? כי הוא היה עסוק רק ויה לקראת ישראל אביו. כמו יקול נקראת אלוקך ישראל. הקדוש ברוך הוא קרא לי יעקב אל, ואולי ההכנה הייתה עבודה יותר גדולה מגוף המצווה, ולכן לא קרא קריאת שמע רק יקול. יוסף, בוודאי שהוא התכונן לקרוא קריאת שמע. הוא כל הזמן אמר, עוד מעט אני אראה את אבא. אני אראה את אבא, ואבא רואה לאלוהי ישראל, זה מדרגה מיוחדת במינה, אז הוא אומר, כל הזמן הוא התכונן לקריאת שמע. זאת אומרת, הוא הכניס פה מומנט נוסף, והוא דבר גדול מאוד. אני חושב שסיפרתי כבר, וזה סיפור מאלף מאוד. חסידים אומרים שכשיהודי יושב בבורסה והוא רואה שהשמש שוקעת, הוא אומר, עוד לא התפללתי מנחה. אז מהאוי שלו שרפים נבהלים. כי מה מקופל באוי הזה? באוי הזה מקופלת קריאת שבר, למה התגלגלתי? אני יושב בבוסה ואכפת לי איזה יורד, משתנים, לא משתנים, אני מבולבל לחלוטין. במקום שאני יושב ואני אלמד, במקום שאני אתעסק בעניינים הרוחניים שלי, אני... אז האוי הזה זה געגועים למדרגה רוחנית. יפה. עד כאן הממרה החסידית. סיפרתי את זה פעם אחד לרב ליטאי בעל מדרגה, היום הוא עבד לפנסיה כבר. אז אמר לי, אותו יהודי אומר להיפלל מנחה, אז כל הסרטים בורחים מהמנחה שלו. כי מה קרה? כי הוא אמר, אוי, כוונתו הייתה להיפלל, איזה תפילה אני אפלל. והתפילה שלו בלי הכנה, ישר מתוך הבורסה, עשו בתוך כדי תפילה, המסתור ממשיך למכור את המניות ולהפשיל אותם ולהבליך אותם בחדש ומכל הסיפור הזה. בבליחה הזאת ובסיפור עליה מונחת כל הדילמה של געגועים לעולם רוחני ושל הקשיים ביישומו של העניין. יוסף לא קרא קריאת שמע כי הוא כל הזמן מתכונן לקראת זה. ויאסור יוסף ויעל לקראת ישראל אביו ויפול. איתה יעקב קרא קריאת שמע, יוסף לא קרא. ואיתה בשם חידושי ערים וכן למערל, שנתעורר אהבה אצל יעקב, קיבל עליו עול מלכות שמיים ואהבה לשם יתברך. ויוסף הצדיק הכין עצמו לזה, וזה ויהיה לקראת ישראל אביו שיגיע למדרגתו. וראיתי בשם היהודי הקדוש גם כן, כי אין זה שחשש יעקב מחמת אהבת האב לבן שלא יתנתק מאהבת השם. ואצל יוסף היה מצוות כיבודיו שסייע לו מיין מזה שלא נתנתק מחמת אהבתו לאביו. אולי באמת אהבת האב לבן גדול ביותר. אני שיסוד פסיכולוגיה יפה מאוד שהרמב"ן רמז עליו. יעקב קרא קריאת שמע כי הוא חשש שלירות רגשותיו תציף אותו בצורה כזאת שהוא ישכח מהקריאת שמע. ויוסף, עם כל העובדה, יוסף כבר היה אבא לשני ילדים, אהבתו של יוסף לילדיו היא יכולה לשמש לו דוגמה, אבל לא אהבתו של יוסף לאב. אולי באמת אהבת האב לבן גדול ביותר, כאשר גיד כבר אולי בשם אביב, שמפרשה זו למדים שגדול אהבת האב לבנים מאהבת הבנים. שעורר יהודה אהבת האב לבנימין, ולא אהבת עשרה בנים שהיה לבנימין. למה בזמן שיהודה מבקש לרכך את ליבו של השליט המצרי הקשוח הזה, הוא לא אומר, מה אתה לוקח? הרי לבנימין היו כבר עשרה ילדים. אתה עוזב, לוקח, אתה עושה עשרה יתומים. זה הוא לא מדבר. הוא מדבר מה יקרה עם האבא שיפרד מהבן הזה. וכל העניין, בסדר, אז אנחנו לומדים פרק בפסיכולוגיה של אבות ובנים. וכל העניין לרמז בה, והיא קבלת אותו מחוץ שמיים שמע ישראל. אצל הקדוש ברוך הוא מי כעמך ישראל. וזה עניין לעורר אהבת השם יתברך לבני ישראל ביותר. אתם עשיתון לי חטיבה אחת בעולם, אני עושה אתכם. אנחנו אומרים אחד, והוא אומר מי כעמך ישראל. אז, הוא אומר כל כך עשיר, כיוון שאהבת האב לבנים גדולה יותר, אז הקדוש ברוך הוא אלינו יתייחס באהבה יותר גדולה. אנחנו מספרים את הסיפור הזה לעורר אהבת השם יתברך לבני ישראל ביותר. ועל ידי זה יוכלו בני ישראל להתקרב לשם יתברך מחמת אהבת אב, יגרום אהבת הבנים לאבים שבשמיים. זה הייתה בתוספות ששם לא היו מפסיקים, שכוונתם שמע ישראל השם, שהשם יתברך ישמע לתפילת בני ישראל בינם. זאת פעל יעקב. כל זה היה הכנה על בני ישראל בגלות, כאשר הגיד כבר דיונו שלי, ויסור יוסף ומכיל את הגנב ויסור את רכבו, לבטל כוח פרו וכן בכל הגאולות, קבלת מלכות שמיים, מציל מן הצטעות בקריאת שמע יש אמונה לגאולה, שמע ישראל כפרשה, שהשם עתיד להיות אחד מהם. יש בקריאת שמע גם יסודות לאומיים של גאולה. והסיפור הזה של פגישת יעקב ויוסף, יש לו שני אספקטים. כבר שניים ודאי. אחד אישי של אדם בדרגת יעקב באמונתו. מסירות נפש לעניינים רוחניים. דגם, איך בני אדם צריכים להסיט את גירוד הרגשות שלהם לעבודת השם. ויש בדבר הזה גם הצד הלאומי, הדאגה של יעקב שלא ייפתח פה פתח להתבוללות. מה שהוא סיים, אמר, יש פה גם לא רק על שם הירידה למצרים. הרי בקריאת שמע מונח האידיאל הסופי של הכרת כל בני האדם והשם אחד. ובזמן שאתה נמצא ברגשות, בזמן שאתה נמצא בהתרוממות, בזמן שאתה אכן קורא קריאת שמע, אתה חייב לשאול את עצמך, האם קריאת שמע הזאת האם הצהרת הכוונות הזאת, האם כל הערכים המקובלים בקריאת שמע, הם אלה שאתה מחפש דרכים איך ליישם אותם בעולם מתוקן? איך כל קריאת שמע אחת שלך צריכה להציל את העולם לעוד צעד אחד קדימה לקראת התיקון השלם. גאולת העתיד, עולם מתוקן, הם מערכי היסוד של מחשבת ישראל. איך כל אחד מאיתנו מהפרשה הזאת, שהיא כאמור בעלת מתח גדול עם שיאים גדולים, איך מלבד הסיפור, מלבד העלילה, היא מקפלת בתוכה ערכים מופלאים, מיוחדים לכל אחד בעבודת השם שלו, וכל אחד במסגרת העבודה הלאומית שלו. הדאגה למצבו של עם ישראל, הדאגה לגאולת ישראל, הדאגה להתבוללות, שיעשה מחרתיים בלילה באוסלו, זה הרי פתח להתבוללות נוראית. אז יש שם יהודי אחד מיוצאי שברת הכותל שיצק השם אחד בצורה כזאת, בצורה אחרת, יצג באוזני רבין ופרז ובריאציה כזאת או אחרת. הרב בנורווגיה יסביר להם קצת מה זה השם אחד בדרך שלו, אבל הם לא ישמעו את זה. הם קשורים למרכבה, לסוסים, למצלתיים, לכל מה שבא מסביב לזה. איך? כשיש חשש של ירידה, ירידה פשוטה, אז נניח כבר שיהיה שלום ויהיה זה, אז כל המרחב הזה ייפתח, וכל מה ש... שהייתה הצהרת בלפור, אז כל העולם היהודי שמח. אז באו לחפץ חיים ואמרו לו ששמח, שאל מה זה שמחה. אז אמרו לו, מה זאת אומרת הצהרת בלפור? אמרו, נו, אז היית עצמו תם ואמר, ומה יהיה מהצהרת בלפור הזה? אז אמר, יהיה מדינה. ומה יהיה במדינה הזאת? אז מה זאת אומרת? יהיה דגל, ויהיה עינון, ויהיה כמו אלבניה. הביאו אז דוגמה. אז החופץ חיים מתלים את המאוסן שלא לוחש. אז בשביל להיות כמו אלבניה סבלנו 2000 שנה. ובשאלה הזאת הוא קרא קרישמה על גבול ההתבוללות. נו, אז מפתח המרחב, ויש שוק משותף, ייסו לפטרה, ואולי ייסו גם לדמשק. נו, ואז מה יקרה? ואז כל מה שאברהם ויצחק ויעקב וכל, והאינקוויזיציה וכל מה שהיה וכל מה שהיה, מה יהיה? נהיה כמו... אז לא צריכים לקרוא קריאת שמע על מעבר כזה. יש קריאת שמע של השואה, יש קריאת שמע של קדושה, יש קריאת שמע של אזכור בסיסי של ערכים. כשעומדים על מעבר כזה, צריכים לשנן קריאת שמע. קריאת שמע על כל ערכיה, כדי שהמועשה היהודית תישאר. כדי שהעולם באמת יקבל את המשמעות הרוחנית שלו. כדי שההיסטוריה היהודית תנובד בצורה הראויה. כדי שבאמת כל מה שמקופל בערכים של השם אחד יבוא לידי הגשמה.